השנה זה יום של כפרת עוונות, יום של מחילה, יום של סליחה, יום של תחנונים וסליחות. ערב ראש השנה יותר ויותר. אומר הרב שהוא למחרה צריך לעמוד בדין, צריך שיהיה אדם ירד וזוחל כובד ראש והכנעה באותו היום. זה היום הזה, יום גדול מאוד. בן חיים פלאצ'י עליו השלום של ספר מועד כל חי, קיצורים, כל מיני הנהגות וגם הלכות סביב ימי השנה, חודש בחודשו. שם כותב על ערב ראש השנה, אין כמו לימוד תורה בערב ראש השנה, ובפרט בלילה שקודם, זה לילה האחרונה של השנה. שנה זה יחול יום שני, ערב ראש השנה, אז יום ראשון בערב הקטנה, עוד ארבעה שבועות כמו היום הזה. לילה הזאת זה לילה האחרונה של השנה, כותב רבי חיים פלאצ'י, לימוד התורה באותו יום גדול מכל השנה כולה. כדי שלא יתקרבו לנשמה שלנו, והיא תעלה תכף, בלי הפרעה, כלומר, האדם ענה בכוח. הפסוק של אותו לילה, שכפול אותו שלוש פעמים כנגד שלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. ופסוק הזה, כל לילה יש לו שש תיבות, שתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו, ושתיים יעופף. שתיים... של הלילה זה קבל רינת, עמך, שגבנו, תארנו נורא. קבל רינת, מכסה את הרגליים של הנשמה, שלא יתפסו אותה, לא יתנו לה לעלות. אחר כך, עמך, שגבנו, זה שתיים מכסה רגליו, שתיים מכסה פניו, אחר כך ושתיים, תארנו נורא, יעופף, עולה למעלה, זה כנפיים. כמו שהכנפיים מכסות על היונה, ככה הן מכסות, שתי כנפיים מכסות על הרגליים, שתי כנפיים מכסות על הפנים, שתי כנפיים שבהם עולה. אז אמר להם, אני כל פעם עולה ועומץ מחפש כל מיני דרכים איך לעבור דרך שם, וכן בחזרה. אמר להם, היום הזה עכשיו נפטר רבי דוד סרירו. ולכבודו, שנפטר צדיק, יוצאים כל הנשמות מגן עדן וכל מלאכי השרת לקראתו לקבל את פניו. וגם הקדוש ברוך הוא. שולח, כך כותב הזוהר, פרשת וירא, מבקשי פניך יעקב סלע. מי זה מבקשי פניך? היה צריך לומר מבקש פניך. אומר הזוהר, בשעה שהצדיק נפטר מהעולם, קורא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואומר לו, צדיק פלוני עכשיו נפטר, בוא אני ואתה נצא לקבל פניו. הדאו דכתיב, מבקשי פניך יעקב סלע. אז זומא אמר להם, עכשיו יצאו לקבל פניו, כל החיצונים ברחו, כל המזיקים הסתלקו, הרקיע נהיה טהור ריק כמו ביום כיפור, ראית איך הרחובות ריקים, אין מכוניות, אין ערבים, אין פיגועים, אין מלאכי חבלה, אין מסתינים, אין שום דבר. אמר להם, ולכן ברגע אחד, עליתי ברגע אחד ירדתי. זה כל זה שנדע מי היה הצדיק הזה. הוא כותב, שהלימוד תורה של אותו לילה אין גדול ממנו, ככה מעלתו גדולה. ואומר יזהר האדם שטוב היה נוהג לקרוא פרשת כי תבוא עד והגר אשר בקרבך. וכל הקורא פרשה זו, הקדוש ברוך הוא מעביר כרוז ברקיע ואומר, גביתי חובי מאדם זה ואין לו חובות כלל, מוחל לו על עוונותיו. כאן אדם ידע כמה מעלת חודש אלול והיום האחרון שלו הוא ערב ראש השנה שבו יכול לכפר. לכן יש נוהגים להתענות בו. והאמת, אם אדם מתענה בערב שבת או בערב חג, צריך להיזהר שכשהוא מקבל תענית, דבר בתענית יחיד. אין לנו תענית ביום שישי, רק עשרה בטבת פעמים יחול ביום שישי. שאר תעניות לעולם לא יחולו בערב שבת. עשרה בטבת יש שנים, אחת לכמה שנים, שהוא יוצא ביום השישי. אז עשרה בטבת אין ברירה, אנחנו נכנסים לתענית, עד סיום תפילת ערבית, שבאים הביתה עושים קידוש. לפני כן אסור לטעום כלום. אבל תענית יחיד שאדם עושה, כמו רוצה לכפר עוונות, או ערב ראש חודש, או ערב ראש השנה, או לפעמים תענית יורצייט של אביו, של אמו, רוצה לצום בו, או חס ושלום, ראה איזה חלום רע, יגיד בפיו שהוא מקבל את התענית עד קבלת שבת. מה יעשה? ילך לבית הכנסת, איתו ישים בכיסו איזה עוגיה או תמרה, כך כותב הגאון חידה, ושיסיים תפילת מנחה, דקה איך זה מגיע שקיעת החמה, דקה לפני שהוא אומר קבלת שבת, יצא החוצה, יטעם איזה חתיכת עוגיה או את התמרה, וישבור את הצום כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. גם ראש השנה הוא יום טוב, מהעיקר אסור לצום בראש השנה, חוץ מאלה שנהגו כן כל חייהם, אבל מהעיקר הדין לא. כך בספר נחמיה אמר להם שם נחמיה לישראל, אכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו, כי קדוש היום לאלוהינו. אז יום ערב ראש השנה הוא אדרבה, הוא יום של יום ראש השנה עצמו, יום של שמחה. הוא צריך לאכול ולשתות, רק לא יותר מדי, אבל זה יום שמחה. למה? אנחנו מראים בזה מבטחנו, השם יתברך שיוציא לאור משפטנו. אבל ערב ראש השנה זה טוב לצום. מאיפה המנהג הזה? המקור הוא במדרש רבה על הפסוק באמור, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. שואל, מה זה יום הראשון? זה יום 15 לחודש תשרי. שואל, אתה אומר ביום הראשון? אומר רבי לוי, אמר משל למדינה שהייתה חייבת מס למלך. המדרש שמה אומר לופיס. לופיס זה פירושו מס. ולא שילמו. שבריהם מזהירים. שלם, לא שלם, ריבית. והנה יום אחד שלח המלך אנשים לגבות את המס. ואלה אנשים אכזרים, לא מעניין אותם כלום. באים שמה לערבר וטרף ורמס ואין מציל, כמו הסופה הזאת שמתקרבת כעת במפרץ מקסיקו. ישר, באים מה שרואים לוקחים. עכשיו זה, 10 מיל היו רחוקים מהמקום של החוב, של העיר. אומר המדרש, יצאו גדולי המדינה, מסכנים כסף אין להם. יצאו גדולי המדינה, מרחק 10 קילומטר, וכאילו עשוהו את המלך. התחילו לשבח אותו, כתבו עליו שירים, דברי שבח, והתחילו להגיד תחנונים, אין לנו כסף, אין לנו לשלם את החובות, אנא תרחם עלינו. התיר להם שליש מדומיסיה שלהם, דומיסיה זה החוב. אמר להם, בסדר, לכבוד זה שיצאתם לקראתי, אני מנקה לכם שליש, נשאר 2/3 חוב. אמרו, טוב, ראו ככה, שלחו עוד משלחת, שהגיעה מרחק 5 מיל, באו קבוצה שנייה, יצאו בינוני המדינה, זאת אומרת, אלה הגדולים כבר היו מרחק 10 מיל. הגיעו מרחק 5 מיל, שזה בערך 5 קילומטר, מיל זה בערך 980 מטר. הגיעו לשם, גם כן כלסו את המלך, שיבחו אותו, לא תדבר, חודש אלול תעני דיבור, תפרד בבית הכנסת. יצאו הקבוצה השנייה, אמרו, תבקשה, תרחם עלינו, אז הוריד להם עוד שליש. נשאר שליש, 33%, פסיק 3. שהגיע לשער המדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וכילסו אותו, והתיר להם את הכל. עד כאן דברי המדרש. אומר המדרש כך, בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים לקדוש ברוך הוא, מתיר לכל עם ישראל שליש מהעוונות. זה מי שהוא חשוב, צדיק, יראה אלוקים, דקדק למעשים, צם בערב ראש השנה, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל שליש. אחר כך, מראש השנה עד יום הכיפורים, יש יחידים שמתענים לקדוש ברוך הוא, מתיר להם עוד שליש מעוונותיהם. יום הכיפורים, כל ישראל באים לבתי הכנסת וצמים ומתפללים, אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מן דאזיל אזל, אני מוחל לכם כל העוונות, מנחה ולהלן נחיל חושבנה. מאחרי יום הכיפורים אני מתחיל דף חדש. אחרי אומר המדרש, וקחתם לכם ביום הראשון, זה יום חג הסוכות. אז שאלו המפרשים, טוב, מה קרה מכיפור עד סוכות? יש 4 ימים. מה, לא עושים עוונות? אומר המדרש, לא, עסוקים כולם בעשיית המצוות. זה בונה סוכה, זה קונה לולב, זה אתרוג, זה מכין צורכי החג, זה קונה בגדים, זה קונה כלים. כל אחד עסוק עם מה שעסוק, אין זמן ליצר הרע. זה כותב רבי נתן אלשיץ, דבר פלא. אומר, תראה, בגמרא כתוב, גמרא בדרך כלל לא כותבת גמטריאות, מקומות בודדים שראינו בגמרא גמטריה. גמרא אומרת, השטן לא שולט ביום כיפור. למה לא שולט ביום הכיפורים? משיבה הגמרא, שהשטן גמטריה 364, שסד. יש לנו 365 יום בשנה, אז יום אחד פחות. הוא הגימטריה שלא מגיעה, רק 364. מי זה היום הזה? זה יום הכיפורים, לא יכול לשלוט השטן. אז אם אתה רואה אדם עושה עבירה ביום כיפור, יש תירוץ שהוא נהיה השטן בעצמו. זאת אומרת, זה כבר עוונות שלו, זה לא השטן מלמד אותו. עכשיו, מה שנה מעוברת? זה מתחלק, מתכזז, מה קרה לך? שנה רגילה זה 354, שנה מעוברת 385, אז בסך הכל זה יוצא ממוצע כל שנה 365, המספר הזה לא משתנה. רק איך אנחנו סופרים, לנו יש שינוי במספר, אבל זה איך שיהיה, זה אותו דבר. שואל רבי נתן אלשיץ, רגע, אני רוצה להבין, אתה עושה לי השטן, גמטריה 365, למה השטן עם ה'? הרי השם שלו שטן, שטן זה שין, תת נון, שין שמאלית. אז אין, פחות ה', צריך להיות 359, גמטריה שטן. משיב, זה 5 ימים שמיום הכיפורים עד סוכות, שהם בתחום האפור, זה ימים נוטרליים. ואז באמת אין בהם עוונות, כי אנחנו כולנו עסוקים וטרודים בהכנה לחג הסוכות, אז אין לנו עוונות. אם ראית אדם שחטא בימים האלה, זה מכוח ההרגל שלו, הרגל נעשה טבע, הוא עושה חטאים, אז חס ושלום קורה מה שקורה. אבל האמת אין לו שליטה, השליטה העיקרית שלו זה 359. אז אם כן, מכאן ראינו שאלה הימים, מימים ראשון חשבון עוונות, מתי זה? זה יום חג הסוכות. אז איך שיהיה מכאן המקור, שיש מקום לצום בערב ראש השנה. כך כותב גם מדרש תנחומה, אותו דבר. הירושלמי מביא על רבי יונתן, הבא צעים כל ערובת רשתה. זאת אומרת, כל ערב ראש השנה היה נוהג להתענות. לכן מרן בשולחן ערוך הביא את הדין הזה וכתב שגם אם אדם אוכל בערב ראש השנה, יאכל בצנעה. מפני שמעיקר הדין ראוי לצום. רק לא רצו לגזור את זה על הציבור, זה ערב חג וקשה מאוד, זה יוצא יומיים מחנות, ואם יגזרו תענית, גם הנשים שצריכות לעשות מלאכה וכל זה קשה להם, אז לא גזרו, אבל זה מצווה. דווקא מניין אדם אוכל, מפני שהוא חלש, או מאיזו סיבה שהיא, לא יכול בפרהסיה, ויעשה את זה בצנעה, כדי שיעשה את המעשה כמו שצריך. כך כותב גם רבי אשר מלונל בספר המנהגות. גם הרביה כותב כך, שלכתחילה ייזהר האדם לצום בערב ראש השנה, שהמעלה שלה גדולה מאוד, רק אם חל למשל ברית מילה ויש סעודת מילה והוא צריך להיות אחד המוזמנים שם, אז זה משהו אחר. הוא אומר, גם אם קיבל תענית ויש מילה, ולפעמים המילה באה בהפתעה, כגון שהייתה מילה דחויה, ועכשיו הרופאים אומרים שאפשר למול. בערב שבת אנחנו לא עושים מילה שלא בזמנה, אבל בערב חג עושים. אז אפשר לעשות שלא יישאר התינוק ערל, מקרה כזה יכול לאכול. אז נהגו להתענות, יש נהגים להתענות, כותב 4 ימים לפני כן. למה 4 ימים? אומר כנגד 2 ימים של ראש השנה. אז אמרנו שזה חג, אי אפשר לצום בזה. ועוד יום אחד, זה שבת תשובה, שאי אפשר לצום בו. ועוד יום, ערב יום הכיפורים. ולמה? כיוון שידוע, רבנו ארי כותב, יש סגולה נפלאה מאוד לעשרת ימי תשובה שאדם יצום בהם. וכל יום מעשרת ימי תשובה, זה דברי הארי מפורש בשער הכוונות, זה לא איזה שמועה בשמו שלא תמיד זה מדויק. זה מדויק בפירוש בדבריו, רבי חיים ויטל כתב בשמו. עכשיו למשל, אדם יצום בעשרת ימי תשובה, זה יוצא יום ראשון, כל העוונות שעשה בימי ראשון, בימי חייו, נמחלים. יצום יום שני, כל העוונות של ימי שני, כולם נמחלים. אחרי זה הדרך. אז יום כיפור יוצא אחד מימי השבוע. תמיד, הוכח שיצא איזה יום. השנה יוצא יום רביעי. חמישי יוצא. כי ראש השנה יוצא שלישי רביעי, כיפור יוצא יום חמישי. אז יוצא יום חמישי, כל ימי חמישי נמחלים. אותו דבר צום גדליה גם כן יוצא כך, הוא לא נדחה. אבל מה עם שאר הימים? כדאי לצום, שצם באיזה יום אחד מעשרת ימי תשובה, מוחל כל העוונות שעשה במשך השנה וגם כל ימי חייו, כנגד אותו היום. אבל מה יעשה? שבת תשובה לא יכול לצום. בשני ימים של ראש השנה לא יכול לצום. וערב יום הכיפורים גם לא יכול לצום, אסור לצום בערב יום הכיפורים, צריך מצווה לאכול. שנאמר, תשאל החודש בערב, מערב עד ערב שברו שבתו שבתיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה מטענים ולא בעשרה מטענים. לכל האוכל ושוטה, בתשיעי מעלה עליו כאילו יטענה תשיעי עשירי. זה אומר, מה היו עושים? כדי להשלים את זה, היו צמים לפני ראש השנה, כל אחד בוחר לו איזה ימים שמתאים לו, עושים ארבעה ימים בשביל להשלים את הארבעה האלה. אחר כך בעשרת ימי תשובה, היו צמים כל יום, ואוכלים בלילה. לא שזה חובה, זה מנהג טוב. כיוון שאדם צריך להרגיש שאלה ימים של תשובה. לא סתם הגיע ימי תשובה, הוא אומר זוכנו לחיים, אבינו מלכנו, ויצא ידי חובה. שחושבים, הרבה חושבים שזה וזה, לא זה העיקר. זה בא לעורר אותנו, לדקדק במעשים, תקן אותם, לבדוק את המעשים שאדם עושה. איך הם? כמו שאמרנו, לא רק העבירות שהוא עושה, גם המצוות שלו. איך הוא מקיים אותה? באיזה שעה קם לתפילה? האם הוא בא לפני התפילה? הרמ"ק כותב, מה זה השכמת בית המדרש והשכמת בית הכנסת? לא שנגיד, אמרו תפילה בשעה שש, הוא בשש נמצא בבית הכנסת. זה לא נקרא השכמה. השכמה יבוא רבע שעה קודם. זה יקרה השכמת בית המדרש. לכן השכמה בית הכנסת, לכן השכמה בית המדרש. יש שיעור, נגיד, בשעה עשר בלילה, הוא מגיע כבר בתשע וחצי. ברבע לעשר הוא מגיע. לא מגיע באותה שעה או אחרי הזמן. שעוד גם מה שאנחנו אומרים בסיום של המסכת, התפילה שהיה אומר רבי נחמיה בן הקנה. מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני מסכים והם מסכימים, אני מסכים לקבל שכר, הם מסכימים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים. מה העניין? מה זה אני רץ ומקבל שכר, הם רצים לבאר שחת, אני רץ לעולם הבא? מה העניין פה? מה כופלת על הסון? משכים? זה אומר גם לעצמך, אדם ישכים פה בעולם הזה לעבודה. נגיד, עובד משרד ממשלתי, רשום שם שהוא עובד, או באיזה מפעל. העבודה מתחילה נגיד בשמונה בבוקר, הוא מגיע בשש, שעתיים קודם, מפעל נעול. מפתחות אין לו, אין לו שום סמכות לפתוח. עומד, או נגיד אפילו פתוח, נכנס בפנים. מתי מפעילים את המכונות? מתי מתחילים את העבודה? בשמונה. הוא בא לבעל הבית, אומר, תראה אדוני, אני שעתיים כבר קודם פה, תן לי מקדמה, תן לי תוספת. הוא אומר, אכפת לי אני, מה זה תוספת? תשב פה כל היום וכל הלילה, אני משלם לפי שעות עבודה. אני לא משלם לפי ההשכמה, מה אתה בא ומחכה לי פה, מה יצא לי מזה? אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא כך. התפילה נגיד בשעה שש, הוא בא בשעה חמש, בא בשעה ארבע. באיזה שעה שבא, מאותו רגע כבר מקבל את השכר. לא רק זה, יש אדם שביתו סמוך לבית הכנסת. אז אומרים לו, אשריך וטוב לך, לא נכון. לא אשרה וטוב לו. הוא גר קרוב, אין לו שכר פניות. אז הוא צריך לבוא רק חמש דקות קודם כדי להספיק להגיע בזמן. אבל השני גר מקום רחוק, מרחק חצי שעה, שעה, ואין לו רכב, והוא בא ברגל, והולך עד אותו מקום, מקבל שכר מרגע היציאה מהבית. כבר למדנו את זה ביום חמישי האחרון, פרשת שבוע. על ראי אנוכי נותן לפניכם. מה אמר שמה? אמר שמה שאם אדם שלח שליח, והשליח ניזוק בדרך, אתה משלם לו כסף, גם אנחנו. שליחים של הקדוש ברוך הוא, מקבלים שכר גם על השליחות, גם על עצם ההליכה. עוד אמר, אני רץ והם רצים. נגיד, אדם רץ, אבל למה הוא רץ? כי הוא אחר, הוא רוצה להגיע בזמן, זה לא שווה, זה לא נקרא רץ. כי ככה אמר דוד המלך בתהילים, חשתי ולא התמהמהתי, שמור משפטי צדקך. מה זה חשתי ולא התמהמהתי? זה כפול. אם חשתי, מה זה חשתי? מהרתי. אז בטח שלא התמהמהתי. אתה ראית אדם ממהר והוא אחר? אומר לא, יש אדם שבאמת הוא ממהר והוא אחר. הוא רץ, רץ, רץ לבית הכנסת, מגיע בשעת בריחו. או מקסימום כבסוס פרעו. אז הוא רץ, אבל למה הוא רץ? כי הוא אחר. אז הוא מפחד שהוא אחר. אבל יש רץ לבוא ראשון, עוד שעה קודם, חצי שעה קודם. אז זה אמר, חשתי, דוד המלך היה אומר, אני רץ. אבל לא בגלל שהתמהמהתי, לכן רצתי. אלא רצתי כי אני באמת זריז. כי ככה אדם צריך להיות זריז בעבודת השם. לכן זה אחד הדברים שצריך לשים לב. חודש אלול, לא רק המעשים הלא טובים מתקן. אלא את המעשים הטובים צריך לעשות, כי זה חשוב מאוד שאדם ינהג במנהגים טובים וירגיל את עצמו להם, כיוון שבזה יכול להכנע את היצר. עוד יותר יש באברהם אזולאי עליו השלום כותב, האמת מצאתי לו מקור מהזוהר, ספר התיקונים בהקדמה דף י"ב. הזוהר שם הביא מה שאמרו בגמרא, הבא להורגך שכם להורגו. זה דין רודף, דין רודף. למה מותר, אם אתה רואה כעת מישהו רודף אחרי השני, לרצוח אותו? מותר לך להציל את דמו של הנרדף בדמו של רודף. ואפילו אם הרקת את הרודף, אין עליך עוון. אמרה אומרת, את הרודף הזה, ברגע שתחיל לרדוף אחרי השני, התיר את דמו. כאילו אמר, דמו הפקר, כל מי שיהרוג אותו זכה. אז אומר שם זוהר הקדוש, מה זה הבא להורגך? זה יצר הרע, הוא שבא להרוג אותנו. מי זה הרוצח הגדול בעולם? יצר הרע, שטן. אתה רוצה להכניע את יצר הרע, אומר רבי שמעון, יש לך פטנט אחד, השכם בבוקר תקום מוקדם. ואם תקום מוקדם בבוקר, הרגת את יצר הרע, ושחטת אותו, ועכשיו הוא מסור בידך. לכן, הכל תלוי איך אדם קם בבוקר, איך הזריזות שלו. הכותב רבי אברהם אזולאי בהגהות על הלבוש, בסימן א', באור החיים. עכשיו מצאו את זה, הדפיסו. היה רב חידה, תמיד היה מצטט אותו מתוך כתב יד. רב חידה בברכי יוסף, זה סבא של סבא שלו, רבי אברהם אזולאי. היה מצטט אותו מהכתב יד. היום ברוך השם, הכתב יד הזה כבר נתפס. יצא ספר לבוש חדש בעשר שנים האחרונות. עם הגהות של רבי אברהם אזולאי. שם כותב את הרעיון הזה. שאם אדם רוצה לנצח את יצר הרע, יש שיטה בדוקה ומנוסה, והיא הכי בטוחה, להשכים בבוקר. על ידי שמשכים בבוקר, על ידי זה, זוכה לנצח את יצר הרע. עכשיו מגן אברהם עליו השלום, כותב על מרן הבית יוסף. כותב, הוא עצמו בהלכות תענית כתב, הרוצה ליטול את השם, ייטול, אבל לא כל הרוצה ליטול, ייטול. מה פירוש? מי זה רוצה ליטול? דווקא תלמיד חכם. אבל מי שהוא לא תלמיד חכם, לא יכול ליטול את השם. זאת אומרת, לנהוג בהנהגה של תלמידי חכמים. עכשיו, הוא כתב שם על גבי התענית הזאת, של ערב ראש השנה, של מה כתוב במדרש? התחילו גדולי המדינה מתענים. אז מי מתענה? הראשונים, האנשים החשובים. אבל לא האנשים הפשוטים. אז אם כן, לא כל הרוצה ליטול, ליטול. כותב, זה דווקא אם הוא מתענה בשביל הציבור. זאת אומרת, הוא מחשב את עצמו, אני אדם חשוב, אני יכול לצום, לחפר על אחרים. או הוא מברך אחרים. מי שם אותך לאיש שר ושופט עלינו? אבל אם הוא מתענה בשביל עצמו, אומר, אני יודע, יש לי עוונות, ואני רוצה לצום עליי ועל נפשות בני ביתי, עד רבה ועד רבה. תבוא עליו ברכה, וכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול בזה. זאת אומרת, אם אדם יודע, למשל, שיש לו איזה עוונות, אין אדם שאין לו עוונות. הוא רוצה לצום להתאמנות על העוונות שלו, אין בזה לא יהורה ולא שום חסידות ולא איסור, בפרט בערב ראש השנה, שזה יום הדין, כולנו עומדים לדין. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. כך אמר דוד המלך. מה פירוש? אמר לעולם אדוני, דברך ניצב בשמיים, בדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמוד, תשמעו פירוש נפלא, כותב רבנו בהי. אומר, מה זה לעולם השם? אנחנו בראש השנה עומדים וצועקים, נכון? 12 פעמים, נכון? מוישה? מה? אז אומרים 12 פעמים בפתיחת ההיכל, גם ביום כיפור. מה צריך שמה לכוון? מה זה דברך ניצב בשמיים? מה יישאר? לא הגזרות הטובות, לא הטובות שירדו. שאם חס ושלום יש גזרות רעות יישארו שם. מה העניין הזה? מאיפה בא? מה פירוש שהגזרות רעות יישארו? מי אמר שככה יישאר? מי אמר שזה מועיל? אז רבנו בהי כותב, זה מה שאומרים בראש השנה בתפילה. בסוף החתימה של הברכה האמצעית, מה אתה אומר שם? הרי קדשנו במצוותיך, כי אתה השם אלוקים אמת, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה זה דברך מלכנו? זה אותו דבר, דברך ניצב בשמיים. דברך מלכנו אמת וקיים לעד. שמע מה הוא אומר? שאנשי כנסת הגדולה הם עזרא ונחמיה וחגי זכריה מלאכי, מרדכי היהודי, יהושע הכהן גדול ושמעון הצדיק, היו הם 120 צדיקים שחיברו לנו את התפילה. גם תפילה של ראש השנה הם חיברו. הם אמרו ככה. דוד המלך אמר, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים, לעולם אתה, לעולם, כסאך לדור ודור. עכשיו ראש השנה, ומתחיל שנה חדשה. בבקשה, אם יש לך דיבור קשה, דין קשה איתנו, תשאיר אותו בשמיים ואל תוריד אותו. מה הפסוק שבא אחר כך? לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמוד. לדור ודור, כל שנה ושנה אנחנו מבקשים, אנחנו יודעים ומאמינים בך, שאתה תרחם עלינו ותחתום אותנו לחיים טובים. אז לדור ודור אמונתך, על ידי זה כוננת ארץ ותעמוד, שאם לא הארץ תחרב, חס ושלום. למה? ולמשפטיך עמדו היום, זה יום ראש השנה, כי הכל עבדיך. אז אנחנו באים מעבדיך, באים לבית הכנסת, מתחננים לפניך, תרחם עלינו. אז אומר זה, כי אתה השם אלוהים אמת. מה זה אתה השם אלוהים אמת? אתה הבטחת שאם נבוא בראש השנה להתפלל ונבקש, אתה תרחם. איפה הבטחת? אז הוא אומר רבנו בחי, האדם הראשון, שימו לב, האדם הראשון היה חכם גדול. איזה תאריך בשנה? ראש השנה. אתה מפחד להוציא מהפה ראש השנה, מה קרה לך? ביום ראש השנה עצמו, בו ביום נברא האדם הראשון, בו ביום חטא אחד מעץ הדעת, לעת ערב, שעה לפני השקיעה, עמד וביקש רחמים, והקדוש ברוך הוא מחל לו, אבל הוא היה פיקח. מה הוא עשה? הוא אמר, אני מבקש, אבל בקשה נוספת. שכל שנה ושנה ביום הזה יבואו הצאצאים שלי לבית הכנסת ויבקשו ממך מחילה ויבקשו ממך כפרה, תמחל להם, תכתוב אותם לחיים טובים, והבטיח לו הקדוש ברוך הוא. זה פירוש לדור ודור אמונתך. אתה הבטחת והאדם הראשון האמין לך, כוננת ארץ ותעמוד, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. זה הפירוש, כי אתה אדוני אלוהים אמת. ודברך, זה ההבטחה שלך, מלכנו, אמת וקיים לעד. עכשיו זה מובן, מה זה נכנס פה פתאום? כל המפרשים שאלו, מה עושה פה? אנחנו מבקשים קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך. צבענו מטובך, שמחנו שם שועתך, ותאר לי לעודך באמת. כי אתה השם אלוקים אמת. מה נכנס פתאום? כי אתה השם אלוקים אמת. אלא זהו, אנחנו ביקשנו כעת מלוך על כל העולם כולו מכבודך, וביקשנו צדיקים ירו וישמחו, וביקשנו שהרשעה כולה והעשן תכלה, וביקשנו ממך שתכתוב אותנו לחיים, ועכשיו אתה הבטחת לאדם הראשון ביום ראש השנה הראשון, שאתה כל שנה ושנה, אם אנחנו מבקשים, אתה עונה, אז בבקשה תענה לנו עכשיו. ואז אומר, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. שם מובן, זה לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. כן. עכשיו דבר נוסף, יש המנהג, מה שנהגנו עכשיו לעשות התרת נדרים, שאמרנו 40 יום קודם ראש השנה ו-40 יום קודם יום הכיפורים, אבל המנהג העיקרי הוא לעשות את ההתרה בערב ראש השנה, הוא מקורו בדברי השלה, כך כתב השלה עליו השלום, שבארץ ישראל המנהג שמתאספים בערב ראש השנה בכל בתי המדרשות, עדה קדושה. עדה קדושה שאומר עדה פירושו עשרה. כמו עד מתי לעדה, ילפנן עדה עדה מעדת המרגלים. כמו שהיו עשרה חוץ מיושע וכלב, גם כאן כל מקום שכתוב עדה זה עשרה. תספים עדה קדושה, אומר השלה, והם, יש ביניהם תלמידי חכמים, והשאר אנשים יראי שמיים, ועושים התרת נדרים. כותב שעשו את זה קודם היום. היום נוהגים לעשות את זה מיד אחרי הספירות. אז היום יש אופנה חדשה, מה לעשות? כל זה עשה את הלילה היום. את היום לילה. ביום ישנים. ובלילה ערים. אז עושים סליחות בחצי הלילה. אחרי שמסיימים, באחת וחצי, רבע לשתיים, אז עושים את ההתרת נדרים. אחרי זה, מתי קריאת שמע של שחרית? מי יודע? שם ירחם. אז האמת, כדאי שאדם יקום מוקדם, שנה את הסדר, ויעשה את הסליחות והשמורת, לפחות בערב ראש השנה. וגם את ההתרת נדרים בזמן. וגם אם לא יכול בהשמורת, יעשו בשש בבוקר, בחמש בבוקר. חייב לעשות שלוש, ארבע. לא כולם יכולים לעמוד בזה. עכשיו הרב חידה עליו השלום, ובספרו ציפורן שמיר כתב מנהג חסידי בית אל בעיר הקודש ירושלים שבערב ראש השנה מתקבצים לעשות התרה ומבקשים גם להתיר כללות ונזיפות וכל דברים האסורים זה לשונו של הרב חידה וגם עין הרע הם וכיוצא בהם זה כל הנוסח שאנחנו אומרים אותו שתיקן אותו הרב חידה מילה במילה וכתב שם גם שעושים סדר מסירת מודעה. מה זה מסירת מודעה? עכשיו בדוגמה. אדם בא מישהו מאיים עליו, תמכור לי את הבית שלך. תמכור לי את הרכב שלך. או תוותר לי על החוב שלך. ותן לי כעת שטר ותחתום כעת בפני שני עדים שאתה מוותר לי על החוב. הוא מסכן לא רוצה לוותר. כופה עליו. מה יעשה? יש תקנה. תלך, תגיד לו בסדר, עוד שתי דקות, תלך החוצה, תפוס שתי אנשים, תמסור בפניהם מודעה. תגיד להם, תדעו, אני מודיע לכם, שכל מהוויתורים שאני אעשה עם האיש הזה והזה, הכל זה מאונס ולא מרצוני. ואני מבטל מראש את כל מה שאני אתחייב בפניו. והם יכתבו לו על זה שטר, אחר כך אפילו יכתבו ויחתמו שני עדים. אבל זה שני עדים קשרים, שבפניהם ימסור את המודעה, המודעה הזאת תקפה. אחר כך יבוא לפני בית דין, יוציא ממנו את הכל, חזרה. כל מה שהוא מסר, הכל היה בטל, מה שמחר ונתן וויתר, הכל בטל ומבוטל. אומר הגאון חידה אותו דבר, גם ככה אנחנו עושים. יצר הרע, רשע מרושע זה. הוא בא לפעמים, אונס אותנו, מאיים עלינו, כופה על האדם, שגע לו את השכל, ומחתי אותו. מדבר איזה דבר אסור, או מוציא מפיו איזה דבר ניבול פה, או חס ושלום איזה כללה, או חרם, או נידוי, או כל דבר איסור, שמה נעשה, מועיל שאני אמסור מודעה, מאיפה המקור? מקור בגמרא, הגמרא אומרת, עומד אדם ביום הכיפור, ערב יום הכיפורים, ואומר, כל נדרים שעתיד עתיני לנדור, הרי הם בטלים ומבוטלים. זה הכל נדרש, אנחנו אומרים, בערב כיפור. לא כל נדרי, כל זה בעברית. קל זה בארמית. קל נדרי וישרי וכונמי וחרמי. נדרן על הנדרי. שבוען על השבועי. חרמן על החרמי. נדויין על הנדויה. כולאון יאון שביטין ושביקין לשרירין ולקיימין. אז אם כן גם כאן, שעה שעושה עתרת נדרים, סיום העתרה אומר הגאון הידה, למסור מודעה. שאם חס ושלום אני יוציא מפי איזה דבר איסור, ובו יצר רע יתפס באותה מילה, אני מראש מודיע שזה נגד רצון השם, וזה לא מרצוני. גם אם אני אעשה את זה, זה יצר רע בלבל אותי. ומראש אני מודיע על זה שזה בטל ומבוטל. אותו דבר גם, לפעמים יש מחשבות, זה דברים שלא בשליטה. בן אדם לפעמים שוכח את עצמו באמצע התפילה, באים לו כל מיני מחשבות זרות, בפרט עם חס ושלום, הרהורים רעים עוד יותר גרוע, או הרהורי עבירה. אפילו סתם מחשבות. כל מיני עניינים שהוא צריך לסדר, מה צריך לקנות לבית, או צ'קים, או יש לו חתונה של הבן שלו, כל מיני תוכניות, כל מיני עניינים. פתאום צפים הזיכרונות באמצע העמידה. הרי מה עשה, מה גאון מבין לה, עליו השלום. הוא בעצמו. המראה אומרת, שמואל אמר, שמואל היה אמורה, ראש האמוראים, אני אומר תודה לגוף שלי שבשעה שמגיע למודים קורע לבד, אוטומטי. ורב עונה אמר שמה פעם אחת אני הסתכלתי על השורות של הלבנים בכותל והייתי סופר כמה שורות הם באמצע העמידה. חכם אחר אמר הסתכל על הקן של היונים, יוני הרדסאות. זה יונים שהיו עומדים בשורה שמה, כמה יונים הם? האמת שבכל זה יש סודות, ביארו המפרשים שיש בזה סודות, דברים עמוקים. זאת אומרת, גם מבין לה, תראה, אפילו תנאים, אמוראים, התלוננו על היצר הרע שלהם שמביא להם מחשבות באמצע התפילה. ואם עשה איתו בעצמו שהיה, פעם היה לומד באיזו סוגיה קשה מאוד, היה לו קושייה, לא מצא תירוץ. הלך להתפלל מנחה, באמצע העמידה, פתאום נזכר מהסוגיה ומצא תירוץ. שמח, שמחה עצומה שמצא תירוץ. אבל מיד התעשת, מה אני עושה? עכשיו נתפלל. באמצע התפילה אני אומר, חושב מחשבות אחרות, אסור. זה נקרא מחשבות זרות. לא מחשבות של איסור, אבל מחשבות זרות. אסור באמצע התפילה. גרש את המחשבה. חזר, גמר את העמידה, בא לזכור מה התירוץ, שכח אותו. היה לו צער גדול, מאוד מאוד מאוד. איך שכחתי את זה. אז פעמיים אומר, עשיתי, אכלתי ושילמתי. גם באמצע העמידה בא לי מחשבה, וגם כעת לא עלתה בידי מאומה, שכחתי אותה. טוב, הצטער. התוודה על זה. תפילה הבאה, בא להתפלל ערבית, עוד פעם באמצע העמידה, בא התירוץ. מיד גרש את השטן, אתה הולך מפה, אתה שטן רע, פגע רע, לא רוצה אותך, באמצע העמידה אל תבוא אליי. טוב, היצר רע מביא לו את המחשבה דווקא, נו, זה חשוב, זה תורה, זה אלף ואחת תירוצים, נו, תרץ. בא אליי היום אחד, ורוצה לדרוש בפני נשים, שאני אתיר לו, אתה לא יודע מה, אני פוסק של הדור, אומר לא, יש מחלוקת, אני רוצה שיהיה לי בדיקו לעלמה, שאתה תסכים. אמרתי לו, למה? אומר, ברוך השם, היום הנשים הן שומעות ומקבלות ושמחות, והיום יותר קל להחזיר בתשובה דרך האישה. אז עכשיו מתיר לו יותר כזה. אמרתי לו, נניח, ככה אמרתי לו, שאתה צדיק גמור. נניח שאתה צדיק גמור ולא יבוא לך שום הרהור שאתה תדבר בפני נשים. אבל אני אתיר לך, ואני אגיד לך שאני מסכים, מה אני אעשה עם עוד 10 כמוך שיבואו אחריך, שיגידו למה לא מותר, וגם לנו יהיה מותר, שאתה פורץ איזה פרצה. הרי יש חומה של צניעות, נשים יושבות בעזרת נשים. מתי שמענו שגבר מדבר בפני נשים? איפה היה דבר כזה? בעולם לא היה, זה רק בדור הזה התחיל. אז מה אם היום, בגלל שהם רוצות לחזור בתשובה, אז אנחנו נתיר הכל? יש לנו גם כלל, אין דבר תמה, אין דבר טהור יוצא מדבר תמה. דרך עבירה אי אפשר להציל שום דבר. אותו דבר עם הגאון מווילנה. אי אפשר בתוך העמידה, תגיד, זה חידושי תורה, אני אפסיק רגע, אני אחשוב, אחר כך אני אחזור לתפילה. אין להפסיק. גירש את המחשבה שלו. זאת ועוד, כמה בעיות יש בזה. באים יושבות נשים כאן וגברים כאן, גברים מסתכלים על נשים, רואים אותם, זה מותר? מה, אני לא מבין, אנשים היום אין להם רגש מינימלי. בשמע ישראל אנחנו אומרים, ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כתב הרמב״ם, אסור להסתכל בפני אישה נשואה ואפילו מכוערת. ואסור להסתכל בפני נערה אם נתכוון להנות מיופיה. אז נמחוק איסור מהתורה, הרי זה אחד מהדברים שהרמב״ם כותב שאי אפשר לחזור עליהם בתשובה. למה? זה שמסתכל בנשים אומר, מה? כלום קרבתי לערווה, כלום נגעתי בה, כלום עשיתי משהו, רק ראיתי. וזה עבור חמור מאוד. אז למה, איך אפשר היום להתיר? זאת ועוד, חסרות היום נשים שיודעות לדבר בפני נשים? אבל יש מלא רבניות שכולם משוגעות עליהם, רוצות לשמוע אותם. לא יודע מה הן אומרות, מה הן לא אומרות, אבל יש אישה שדבר עם אישה. מה צריך גבר שדבר עם אישה? איפה ראינו דבר כזה? רבי יוחנן, הגמרא אומרת, היה יושב על שערי טבילה, היה זקן מאוד. והיו נשים עוברות, אחרי שהיה מתעייף מהלימוד, יושב שם על האבן, על ספסל אבן. היו עוברות הנשים, היה אומר שהסתכלו עליו, הוא היה יפה תואר, שיהיה להם ילדים שפירי כבתי. יהיו יפים כמוני. שאלו אותו החכמים, למה מסתפה מור מעיניו אישה? אתה לא מפחד מעין הרע? הסתכלו עליך, עשו לך עין הרע? ענה להם, ענה מזרעה דיוסף כעתנה, דלה שאלת בעיני בישה, כדכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. שואלים המפרשים, היפה עיניים, המארסה ועוד, למה לא אמרו לו, לא מסתפה מור מיצר הרע? אתה יוסף שם, שערי תבילה, נשים עוברות, רואה אותם, מה תראה? רבי יוחנן לא היה רואה. איפה ראיה שלא היה רואה? גמרא מפורשת, מסכת בבא קמא, שרב כהנא עלה לארץ ישראל, ישב בבית המדרש לפניו, והקשה לו קושיות, ואחרי זה, רבי יוחנן ביקש לדעת מי זה, לראות אותו, והיו לו גבות, הגמרא אומרת, שרחין ארוכות מכסות על עיניו. היה להם מזלג של כסף, הרימו עם מזלגות של כסף את הגבות, והסתכל על רב כהנא, רב כהנא יושב מולו בבית המדרש, הוא לא רואה אותו. והיה רב כהנא, השפה שלו חתוכה, הוא חשב שהוא צוחק עליו, כעס עליו רבי יוחנן בלב, הקפיד עליו, מיד מת רב כהנא. אחר כך למחרת הלך ביקש ממנו מחילה, והעיר אותו, הוציא אותו מהקבר. אבל מכאן רואים שרבי יוחנן בכלל לא היה רואה מחוץ ל-400, וגם לא רואה מי שנמצא לידו. כך היה הולך, עם עיניים מכוסות. אז זה לכן התיר לעצמו, הלך ישב שם. אז שאלו אותו רק על עין הרע, לא שאלו אותו איך אתה רואה. אבל ודאי שזה אסור. זאת ועוד, אתה מתיר דבר כזה, זה פרצה, שאני מתיר דבר אחר. עוד, אתה רואה, נגיד שלך אין יצר הרע, לאחרים יש יצר הרע. ואיך מותר? אז לכן, ודאי שזה, יש בזה בעיה. בא הגאון מווילנה ואומר לרב חיים מוולוז'ין, כך הוא מביא בהקדמה לספרת צניעותה. אומר בתפילה השנייה, בא יצר הרע עוד פעם והביא לי את הפירושים, גירשתי אותו. אמרתי לו, אני לא רוצה דרך עבירה. שגמר את העמידה, מצא 7 תירוצים. את הראשון זכר, ועוד 6 קיבל בונוס. אז פה רואים שמחשבות באמצע התפילה אחרות זה אסור. חוץ אם אדם למשל מסתפק, יעלה ויבוא, מה, ורוצה לדעת, צריך להגיד, לא צריך להגיד, חוזר, לא חוזר, מותר לו לחפש בסידור את ההלכה. יותר מזה, המגן אברהם כותב שאם הוא לא יודע מה הדין, מותר לעקור רגליים באמצע העמידה וללכת לארון הספרים ולחפש בספר. ההליכה באמצע העמידה לא הפסק, דיבור באמצע העמידה זה הפסק. אבל ההליכה לצורך לא הפסק. או אותו דבר אם יש חס ושלום ריח רע שם, אסור להמשיך להתפלל. יעקור את הרגליים ויעמוד מקום אחר. כי אסור להתפלל איפה שיש ריח רע. אז באמצע העמידה תפס שם ריח רע, וזריח שיש לו עיקר, יעזוב את המקום וילך רחוק פעמות ממקום שקלה הריח, ואין בזה הפסק. התרת נדרים, כן. עד יום ראשון שלפני ראש השנה אתה דואג, אתה יודע מה יהיה עד אז? בית המקדש, שבעה רקיעים, משיח צדקנו, אברהם אבינו ומשה רבנו יעשו לנו התרה. מה אתה דואג? מה הוא אומר? שנה שעברה, מה? די חלס, הלכה שנה שעברה, מה אתה נזכר? אל תזכור לנו עבודות ראשונים. מה עושים? אז תעשה יום, יומיים קודם את ההתרה, אבל אחרי זה תיזהר לא לעשות שום עוון. לא בסדר, אני לוקח...